טוב, אז אנחנו כמדי שנה נשתדל לעסוק ביחד בדברי התורה בענייני ימי הפורים הבאים עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה. ימי הפורים, זה לא יום אחד. יש פורים דפרזים, יש פורים דמוקפים. וננסה לעסוק כמובן להבין את מהות היום המטרה היא שמתוך הדברים, כל אחד ואחד ימשיך הלאה, כיד השם הטובה עליו, ללמוד בספרים נוספים, וככל שמתכוננים יותר, אז ככה בעזרת השם זוכים להרגיש את הארת היום, בבוא היום, בעזרת השם. אז השאלה שבה נפתח היא, מדוע בפורים יש חיוב מיוחד שלא מצינו אותו באף מועד אחר, והוא חי אביניש ובסומי ופוריה. זה החלק הראשון של השיעור. החלק השני של השיעור יהיה להבין למה זה צריך להגיע על לאט ולא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. אז קודם כל, למה באמת דווקא בפורים לבסומי? אם זה בגלל ההצלה, היו עוד מאורעות שהיו הצלה. גם ביציאת מצרים הייתה הצלה. פרעה אמר אויב, ארדוף אשיג, אחלק שלל, תמלא נפשי, אריק חרבי תורישמו ידי, אומר האונקלוס, תשיסינון ידי, רצה לחלות את עם ישראל, וניצלנו. בתקופות נוספות, עמדו עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא הצילנו מידם, זה לא הפעם היחידה שרצו לחלות עם ישראל. יכולים להגיד שפה זה היה באופן יותר מוחלט, כי החשברוש מלך בכיפה, ובאמת, תיאורטית, אמן היה יכול לבצע את הפתרון הסופי באופן מוחלט. נכון, אבל הצלות היו. היו לפני כן וגם היו אחרי כן. מה תגידו, הגענו למצב רוחני גדול? א', חז"ל אומרים, מפני מה, שאלו תלמידיו את רבי שמעון בר יוחאי, מפני מה נתחייבו שונאים של ישראל שבאותו הדור כליה? אמר להם, אמר להם, אמרו אתם, ואז הוא אומר לו, מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. אז הוא אומר להם, כן, שבשושן יהרגו, שבכל העולם כולו אל יהרגו. אמר להם, מפני שהשתחוו לצלם. זאת אומרת, היה עבודה זרה, וכיוון שהם לא עשו אלא לפנים, זאת אומרת, רק כלפי חוץ, גם הקדוש ברוך הוא כעס עליהם רק כלפי חוץ, ולא כלפי פנים. כי לא, תכתיב, כי לא אינה מליבו. אז המצב הרוחני שאנחנו נמצאים בו הוא לא איי-איי-איי. וגם אחרי נס פורים, המצב הוא לא בשמיים. כתוב שהגמרא מסכת יומא, דף ט' אומרת שעם ישראל לא עלה כחומה. לא עלה כחומה אחר כך וגם לא לפני כן. לפני כן הייתה הצהרת כורש, וגם אחרי נס פורים לא הייתה עלייה רבתי לארץ ישראל. אז באמת, אז לכאורה, באמת, למה השמחה כדי כך לבסומי בפוריה? כדי לענות על זה, נפתח, כמו שיהודים אומרים, נפתח בשאלה נוספת, ומתוך כך נגיע לזה, לתשובה בעזרת השם. כתוב במסכת שבת, דף פי זין, אמר רבה, אף על פי כן, זאת אומרת, למרות שקפה למרכי גיגית במתן תורה, אף על פי כן, הדור וקיבלוה, בימי אחשוורוש. אז למה, לכאורה, למה כתוב בימי אחשוורוש? תגיד, בימי מרדכי. אתה רוצה לציין לי את התקופה, מתי זה קרה? בזמן מרדכי, יותר הגיוני. תגיד, למה להגיד בימי אחשוורוש? אלא, שפה צריך להבין לעומק, מה התברר בנס פורים. דווקא, בגלל שאנחנו במצב של ימי אחשוורוש, כשזה אחד הנימוקים בגמרא במגילה בדף י"ד, למה לא אומרים הלל בפורים? אמר רבה, הקטה עבדי אחשוורוש ענן. אנחנו נשארנו גם אחר כך עבדי אחשוורוש. המגילה פותחת ויהי בימי אחשוורוש. כל המגילה היא תחת שלטונו של אחשוורוש, בגלות. המהר"ל מדבר על זה בהקדמה לאור חדש, ולא רק בגלות, אלא אחר כך עם הגזירה של המן. זה הסתר בתוך הסתר. על זה נאמר באנוכי, הסתר הסתיר פניי ביום ההוא, זה הסתר מן התורה מיני. זאת אומרת, דווקא בתוך מצב כזה קשה, במצב כזה חשוך, במחשכים מושיבני, במצב של גלות בבל, במצב שעם ישראל גלה מארצו, זאת אומרת, המצב שעם ישראל בארצו, שזה היה מהכניסה לארץ, בזמן יהושע בן נון, עד החורבן, היה מצב שעם ישראל בארצו. אף אחד לא האמין שזה יכול להשתנות. לא האמינו מלכי ארץ, כל יושבי תבל, כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. אף אחד לא האמין שהדבר הזה יתמוטט. וזה יתמוטט. הקשר של עם ישראל לארצו, ראו שזה ניתן לשינוי. זאת אומרת, יש מצב שעם ישראל יהיה בגלות. עכשיו עמד בסימן שאלה, שאלה יסודית עוד יותר, עמוקה, עוד יותר יסודית. האם הבחירה של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל גם היא יכולה חס וחלילה להינתק? זה מה שעמד פה על הפרק. אולי גם זה, כמו שהקשר של ארץ ישראל, אנחנו לא בארץ ישראל כבר, בזמן הגלות, אולי גם זה יכול חס וחלילה להינתק. המצב, האם הבחירה בעם ישראל היא נצחית? זה מה שעמד פה בסימן שאלה. אפילו הנביא הושע שואל, אומר החליפם באומה אחרת. זאת אומרת, זה לא היה איזה משהו של רק עמי הארצות, זה היה שאלה. וזה נכון, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא שבחר בעם ישראל, זה בחירה נצחית. אבל זה עדיין לא עמד במבחן. במבחן המציאות, זה עוד לא עמד במבחן. כל עוד קיבלנו תורה, יצאנו מצרים, קיבלנו תורה, נכנסנו לארץ, אנחנו בארץ, גם אם חטאנו, לא... כל עוד אנחנו, הכל בסדר, ככה, יהיה בסדר. אבל עכשיו, בגלות, מי אמר שזה באמת ימשיך? אולי, חס וחלילה, זה ניתן שינוי? אולי? זה מה שעמד פה. ולכן הדגש הוא שזה נעשה בגלות, בימי אחשוורוש. וכשהקדוש ברוך הוא הושיע אותנו, גם במצב הזה, הושיע אותנו, הצמיח בנו בתוך עם ישראל, כאלה שליחי ציבור כמו מרדכי ואסתר, זאת אומרת, יש באומה הישראלית תמיד יש כוחות רוחניים שלעת צרה יצמחו ויובילו את עם ישראל לעשות תשובה וממילא לגאולה. זה שזה קרה, זה מראה לעם ישראל, להתחבר לעם ישראל בצורה הכי חזקה, שכשקיבלנו אז תורה, זה לא היה רק אם תתנהגו בסדר. אני בוחר בכם מכל העמים, אלא זאת בחירה עצמית, יסודית בעם ישראל. ולכן, דווקא בימי אחשוורוש, וזה הדגש בגמרא, הדור קיבלו המתי? דווקא בזמן שהיה אפשר לחשוב שלא. דווקא בזמן שהיה אפשר לחשוב שאולי הקדוש ברוך הוא חס וחלילה יעזוב את עם ישראל, והתברר שלא, אומר רש"י, הדור קיבלו מאהבת הנס. דווקא כשנעשה נס במצב כזה, באו ועכשיו הבינו למפרע שאותה תורה שקיבלנו ברצון, אמרו נעשה ונשמע, הרי זה המהר"ל, מדבר על זה גם בהקדמה לאור חדש וגם בנצח ישראל פרק י"א וגם בתפארת ישראל פרק ל"ב, על הנושא של כפה עליהם הר כגיגית. יש תוספות על זה ויש דברים אחרים, אבל המהר"ל אומר, הרי עם ישראל באמת רצה, זה לא שזה היה בכפייה ולא רצינו. בפרשת משפטים, עכשיו קראנו לו בשבת, בסוף הפרשה, ועם ישראל אמר נעשה ונשמע, רצו. אלא אומר המהר"ל, בכל זאת התורה ניתנה באופן כזה שקפה למרקי גיגית, כי התורה לישראל זה לא איזשהו דבר ככה נחמד, אם תרצו תקבלו, לא תרצו לא תקבלו, זה כמו שמורה אומר לתלמידים, תנהגו יפה, תקבלו גלידה, לא תנהגו יפה, לא תקבלו גלידה. מה זה אומר? גלידה זה מותרות, הם לא חייבים לקבל, יחיו טוב גם בלי זה. פה התורה ניתנה בכפייה, לא כי הם היו קטנים ולא רצו, לקטנו את המעמד, להפך. זה מגדיל את התורה. התורה היא כזאת אמיתית, כזאת מוכחת, אין מצב אחר, אין מצב שעם ישראל לא מקבל תורה, לכן זה ניתן בצורה כזאת. אבל, כיוון שהאמת היא שזה שהם רצו, והאמת היא שהבחירה היא, וזה העומק של כפה עליהם הכרגית, שהבחירה היא באמת מוחלטת, זה יתברר בימי אחשוורוש. זה יתברר למפרע שבאמת הבחירה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו הייתה נצחית. וזה התגלה בפורים, וזה דבר מאוד עמוק, זה דבר מאוד פנימי. זה אומר ולמה הבחירה היא נצחית? למה הבחירה היא באמת נצחית? כי עם ישראל, יש לו נשמה אלוקית, כלל ישראל, כנסת ישראל, והנשמה הזאת היא תאורה, וכל חטא, גם, כל חטא אפילו החמור ביותר, אינו פוגע אלא בצדדים היותר חיצוניים שלנו, לא בפנימיות שלנו. ישראל שחטא ישראל הוא, ואף על פי כן נקראים בנים. אין מצב שהחטאים פוגמים בנו באמת. וזה המדרגה של יצחק אבינו, כמו שבגמרא בשבת, בדף פ"ט. יצחק אבינו דווקא מלמד עליהם זכות. מסביר המהר"ל בנצח ישראל, פרק י"ג, נדמה לי, שדווקא יצחק אבינו, בסופו של דבר, הוא עומק הדין. הוא אומר, אל תרחם על עם ישראל מצד הרחמים, ככה, זקנים, נרחם עליכם. לא, באמת, באמת, בפנימיותנו אנחנו צדיקים, בפנימיותנו אנחנו טובים. לכן לקראת ראש השנה, ישראל בטוחים בדינם, אומר הטור. לובשים בגדי חג, למרות שזה יום הדין. כי ישראל ככלל בטוחים בדינם, אין מצב אחר. לכן עקדת יצחק ביום ראש השנה, לזרוע יום ברחמים תזכור. ברור, את עקדת יצחק. זה ברור, כי יצחק זה באופן מוחלט, הוא מראה, הוא מסר את נפשו בעקדה, והוא אחד משלושת האבות, וכל עם ישראל יצא ממנו. אז זה כאילו, עם ישראל כולו מוכן למסור את נפשו, אין לנו ישות נפרדת חס וחלילה מריבונו של עולם. אנחנו כל כולנו, חיי עולם נטע בתוכנו. כל הנשמה הענקית שלנו היא אור השם שמאיר בנו, כמו הלבנה. עם ישראל משול הלבנה, קיבלנו את כל הכוחות שלנו, הקדוש ברוך הוא משול החמה, מהשמש. אז אנחנו, זה דבר עמוק מאוד ועצום מאוד, שעם ישראל הוא עם השם, עם הנבחר, עם זו יצרת לתהילתי יספרו, וזה התגלה דווקא בחשקת הגלות. זה התגלה דווקא בפורים. ולכן, צריך גם להוציא את הפנימיות החוצה. ומה מוציא את הפנימיות החוצה? אומרת הגמרא, נכנס יין, יצא סוד. כיוון שזה סוד כזה עצום, זה דבר מאוד מאוד פנימי, זה הנשמה הפנימית שלנו, לכן חייבים יש לבסומי בפורה היום, כמו שאומרה של להשתכר ביין. עכשיו, בקשר לזה שבכל מצב הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, זה גם רמוז בגמרא שאומרת שהקדוש ברוך הוא יקדים רפואה למכה. והגמרא במסכת מגילה אומרת שאחר הדברים האלה, מהי אחר? אחרי בקטן ותרש, גם אחרי כל הסיפור של ושתי ואסתר שנכנסה, אחר, אומרת הגמרא, אחר שיקדים הקדוש ברוך הוא רפואה למכה. וזה בעצם מראה את אותו דבר. וזה שהקדוש ברוך הוא לא מכה את ישראל, כי אם יקדים להם רפואה, זה אומר שכל המכה היא לא בשביל חס וחלילה לחלות את עם ישראל. אין מצב כזה. כל המכה, או איסורים, הם באים להחזיר אותנו למוטב. כמו שהגמרא אומרת, מסכת מנחות, למה נמשלו ישראל? הזית. מה זית? כל הזמן שקודשים אותו, אז יוצא שם נור. אז ככה ישראל אינם חוזרים למוטב אלא על ידי איסורים. כל המטרה, והנה, וגדולה, הגמרא אומרת, מסכת מגילה, גדולה עשרה טבעת, יותר מ-48 נביאים ושבע נביאות שעמדו להם לישראל. כל העשרה טבעת, שהחשברוש ועשר המלך את הבתום על ידו, והתנה לאמן, זה מה שזעזע את עם ישראל תכלס והחזיר אותם בתשובה. לצערי, זה מה שעזר. 48 נביאים לא עזרו כמו טבעת אחת של שהחשברוש מוסר לאמן. אבל כל המטרה היא להחזיר את עם ישראל בתשובה. כל האיסורים שבאים על עם ישראל בכל הדורות היו תמיד בשביל להחזיר את עם ישראל בתשובה. לא חס וחלילה, כתוב, לא מאסתים, לא גלתים לחלותם, חס וחלילה. אלא, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף בריתי יצחק, ואף בריתי אברהם יזכור, וארץ יזכור. דרך אגב, בנושא הזה של רפואה למכה, שמעתי הסבר יפה מהרב בן שחר, מקדומים, הוא אומר ככה, יש גמרא בסרט מגילה שאומרת, צד כזה, מה עשה לי, ראו מה עשה לי יהודי ומה שילם לי ימיני. שבגלל שדוד לא הרג את שמי, יצא ממנו מרדכי שהתקנה באמן. זאת אומרת, יש איזושהי ביקורת על זה שמרדכי התקנה באמן. וגם הגמרא אומרת, ורצוי לרוב אחיו, שמרשו ממנו קצת סנהדרין. כי יש כאלה שהתנגדו לזה שהוא הכעיס את אמן. אמרו, בגלל שאתה הכעסת את אמן, גרמת לגזרה. אומר רמי שחר, האמת היא הפוכה. האמת היא הפוכה. באמת, אמן זה המלאק. המלאק רוצה לחלות עם ישראל. זה הרצון הפנימי שלו. ראשית גויים המלאק. הוא לא צריך איזה מישהו שירגיז אותו ולכן הוא משמיד את עם ישראל. הוא רוצה להשמיד את עם ישראל. למה? הוא מחפש את העיתוי, מחפש תירוץ טוב. מבחינה פוליטית. אבל זה לא שבאמת הוא צריך את התירוץ הזה. עכשיו, מה מרדכי בעצם עשה? הרי מה אמרנו? למה נתחייבו שונאים של ישראל כליה? מפני שהשתחוו לצלם. זאת אומרת, אתה בעיה של עבודה זרה. מה מרדכי בעצם עושה? הרי הלמן, חזל אומרים, היה עליו תלוי עבודה זרה. מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה לעבודה זרה. אז הוא בא יהודי, איש יהודי, אחד, כל מי שכופר בעבודה זרה נקרא יהודי, ואומר, לא כל עם ישראל ישתחווה לצלם. יש יהודי, אחד, חזק, שמייצג הרבה הרבה יהודים מהבית, שמפחדים לעשות את זה, שלא משתחווה לצלם. זה בעצם בא ופותר את שורש חיוב הכליה. הרי למה עם ישראל התחייב כליה? כי השתחוו לצלם. ברגע שיש יהודי שאומר, לא כל היהודים משתחווים לצלם, יש יהודים שלא. שעומדים בתוקף, לא יחה ולא ישתחווה, זה כבר מבטל את הגזרה האמיתית בשמיים. הרי לא סתם התלמידים שאלו את רבי שמעון בר יוחאי, מפני מה התחוו סולם של ישראל שבאותו הדור כליה. כי אם המן גוזר גזרה כזאת, זה על דעת הקדוש ברוך הוא. זה לא יכול להיות, הרע לא יכול להשתולל בעולם בלי שיש לו רשות. אפילו, מה זה רשות? לפחות מהצד הדלת האחורית, שהוא הסכמה. לכן חזל שואלים, מה היה הסיבה הרוחנית של התחייבו כליה? והייתה סיבה. אז ברגע שאתה מתקן בשורש, זה נקרא מקדים רפואה למכה, ברגע שאתה מתקן את השורש, ממילא, באותו רגע שמרדכי לא משתחווה, התבטלה גזירת הכליה בשמיים. ועכשיו, יכולה לצאת גזירת הכליה הנגלת בארץ, ואחר כך להתבטל. אתם מבינים? הפוך. דווקא זה שמרדכי לא קרב להשתחווה, זה לא מה שהביא את הגזירה. זה מה שביטל את הגזירה. זה כל כך אמיתי, כל כך נכון. זה מה שביטל את הגזירה. עכשיו אפשר לגזור את הגזירה, כי כבר תתבטל. ואז היא רק כלפי חוץ. כי בשורש כבר מרדכי תיקל. זה נקרא שהקדוש ברוך הוא לא מכה את ישראל, הם מקדים רפואה למכה. זאת הרפואה האמיתית למכה. אז ראינו שהמדרגה העצומה של פורים, זה שהתגלתה הבחירה הבלתי משתנית, הבלתי ניתנת לשינוי של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל. וזה נצח ישראל, תשועתה מהית לנצח. זה תשועה נצחית, ולכן, וזה דבר מאוד מאוד סוד, זה סוד גדול, זה דבר מאוד פנימי, זה דבר עמוק מאוד, להבין מה זה נשמע את כנסת ישראל, ולכן נכנס יין, יצא סוד. והדבר הזה מתברר דווקא בגלות. זה דבר עצום, עניינו של פורים. אבל כל זה רק פורים דה פרזים. כי כל זה דבר עצום, אבל זה לא מספיק. אנחנו לא מסתפקים בזה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, אנחנו עם ישראל, אבל אנחנו בגלות. זה לא מספיק. זה טוב מאוד, זה חשוב מאוד, זה יסודי מאוד, זה הכרחי מאוד, אבל זה לא הכל. אנחנו שואפים שעם ישראל יופיע את מלכות השם במלואה, בבית המקדש, בירושלים, במלכות ישראל, בארץ ישראל. לכן חז"ל ורוח קודשם תקנו עוד יום למוקפים, ממות חומה, ממות יהושע בן נון, לא ממות אחשוורוש. להלכה, ממות יהושע בן נון. לתת, אומר הירושלמי והרמב״ם, לתת כבוד לארץ ישראל שאתה חרבה באותם ימים. ולא רק לתת כבוד, אלא לתת את השאיפה לאיפה אנחנו שואפים. אנחנו שואפים שכל זה יתגלה בשלמות בירושלים. מעניין שתכלס, רק העיר היחידה שהיא בוודאות, בתתוו, זה רק ירושלים. זאת אומרת, כבודה של ארץ ישראל בסוף התבטא בכבודה של ירושלים בצורה הכי בולטת. אומנם יש ערים חשובות שעושים יומיים. אז גם שם מתבטא. אבל באמת, באמת במציאות למעלה ההלכה, רק ירושלים היא ודאית בתתווה. וזה מראה את תוקפה של ירושלים, שזאת בעצם הייתה עיקר המטרה של פורים דה מוקפין. אני אומר, צריך לקרוא לזה לא שושן פורים, אלא פורים דה מוקפין. זה עיקר הנגן. נכון, כמו שושן, אבל זה לא שושן פורים. זה פורים זה מוקפים, זה לא רק בשושן. וכל עיר שהיא מוקפת, חומה, וזו הנקודה, להדגיש, מוקפת חומה מאוד יהושע בן נון, מוקפת חומה בארץ ישראל וירושלים. פורים זה מוקפים, זה פורים במדרגה הרבה יותר גבוהה. הסיירה בשלמותה, כן, זה תתווה בחודש, זה שלמות, זה הגנה שלמה. זה מדרגה מאוד גבוהה. כל זה, קצת הבנו מה המיוחד שהתגלה בפורים, דבר העמוק הזה של הבחירה הנצחית בעם ישראל, ולכן זו שמחה שפורצת גבולות, זו שמחה שפורצת גדר, שזה המיוחד בשמחה של פורים, בשונה נגיד משאר הרגלים, גם ברגלים יש מצוות שמחה. ברגלים השמחה היא יותר בהדרגה, יותר מהשכל, יותר מיושבת, בפורים זה שמחה שפורסת גדר. זה שמחה שיוצאת מהלב, זה יוצאת מהפנימיות, וזה דבר נפלא, נפלא ועצום. דרך אגב, יש עניין שלא, שאסור לערב שמחה בשמחה. אסור לעשות אישה ברגל. אבל הרב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, הוא התחתן בליל פורים של ירושלים. הוא עושה את זה כזה שלא יהיה ביטול תורה. אז בליל פורים, בלאו הכי שמחים, השם יברך. אבל הדרושה שלו הייתה, למה מותר, למה זה לא לערב שמחה בשמחה. שבפורים כתוב שמותר לשאת, ולאמר הסביר, שכתוב, למה ברגל אסור? כתוב, שמחת בחגיך ולא באשתך, ככה החזל אומרים. אבל אומר, בפורים, לא כתוב, שמחת בחגיך, אתה צריך לשמח, לא משנה ממה. העיקר תשמח, אז אם אתה מתחתן אתה שמח, מצוין, אדרבה, זה מוסיף לשמחה. אז זה לא פוגע בהתרכזות בשמחת הרגל. לכן בפורים אין את הנושא הזה של מערבים שמחה בשמחה, אדרבה. עכשיו ננסה להבין, נדבך נוסף, מה הנקודה של עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. בשביל להבין את זה, ננסה להעמיק, קודם כל מבחינה הלכתית, מה המיוחד בפורים בשונה משאר החגים. יש דין מעניין שכתוב ברב עמרם גאון, שהוא אומר שלא אומרים על הניסים בערבית של ליל פורים, אם עוד לא קראו את המגילה. בדרך כלל לא קוראים את המגילה לפני ערבית, אז ממילא, לפי רב עמרם גאון, לא אומרים על הניסים בערבית של ליל פורים. לכאורה, אומר הגאות מימוניות בסוף פרק ב' בהלכות מגילה ברמב"ם, לכאורה, הוא תמה עליו, הוא לא מבין, אומר מה, כל יום מתחיל מהערב, הערב היא בוקר. השבת מתחילה מהערב. לא רק דורייתא, גם חנוכה. וכי יעלה לדעת שבליל ראשון של חנוכה, אם עוד לא הדלקתי נרות, אני לא אגיד את זה על הניסים בערבית של ליל חנוכה. לא, נכנס חנוכה, אומרים על הניסים. נכנס ראש חודש, אומרים יעלה ויבוא. מאיפה זה מגיע? אבל ככה אומר רב עמרם גאון. אם רב עמרם גאון זה אומר, צריך להבין מאיפה זה בא. אמנם הרמ"א בסימן תרצ"ג סעיף ב' לא פסק את רב עמרם גאון, אבל הוא הדגיש, הוא אומר, למרות שלא קראו את המגילה, בכל זאת אומרים על הניסים. זאת אומרת, הוא מתייחס אליו, אבל הוא אומר, בכל זאת אומרים. אוקיי, אז נסביר את זה בהמשך, אבל רואים פה ייחודיות שיש הבדל בפורים בין הלילה ליום. הנה, בהלכה הזאת רואים שיש הבדל בין הלילה ליום. עכשיו אני רוצה להראות כמה הלכות שמראות שהעיקר ביממת פורים זה החלק, היממה מורכבת מלילה ויום. ולילה ולא דומיה לי, כן? יומם, איך הגמרא אומרת, שחייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולשנותה ביום, שנאמר, אלוהי יקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי, או למה לזה מחר חבוד ולא ידום, השם אלוקאי לעולם עודקה. צריך גם בלילה וגם ביום. אבל עיקר קריאת המגילה, אומר תוספות בדף ד', עיקר הקריאה דיממה. לכן לפי התוספות, וככה נוהגים האשכנזים, מברכים שהחיינו גם על הקריאה של היום, למרות שברכו בלילה. כי הקריאה של היום היא העיקרית. איך אגב, הנודע ביהודה, הוא אומר שזה נפקא מינה, שהקריאה של הלילה היא דרבנן רגיל. והקריאה של היום זה דברי קבלה, שזה קצת יותר, יש דעות שזה יותר מדרבנן רגיל. הוא אומר, הנפקמינה, הרי גם נשים חייבות בקריאת מגילה שאף הן היו באותו הנס, אבל זה דין דרבנן, רגיל. אז הוא אומר, הנפקמינה היא שבקריאה של הלילה, תאורטית, נגיד, אילו יצאו הרי שלא יודע כורך טוב, אשתו נגיד קוראת לו בבית, בצינה, כן, לא, אז תאורטית, אישה יכולה להוציא איש בלילה, לפי הנודע ביהודה, אבל ביום לא. כי הדרגת חיוב שלו יותר גבוהה, אז היא לא ברת חיוב, לעניין זה. אני רק מחדד את העניין, לא כולם מסכימים עם זה, אבל רק לחדד את העניין שהקריאה של היום, גם מבחינה הלכתית, יש לה יותר תוקף מהקריאה של הלילה. ויש את הדין הפשוט, סעודת פורים שאכלה בלילה, אמר רבא, סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצאה ידי חובתו, ופוסק השולחן ערוך, וסימן תרצ"ה סעיף א', שגם משלוח מנות וגם מתנות היוונים חייבים לעשות ביום. זאת אומרת, בעצם כל המצוות והקריאה של היום, חוץ מהקריאה של הלילה, שהיא דין קריאה של הלילה, כל המצוות חייבות להיות ביום בעצם. זה לא סתם נקרא מצוות היום. הן דווקא חייבות להיות ביום ולא בלילה. אז זה מראה שיש פה הבדל גדול בפורים בין היום לבין הלילה. בשאר המועדים אין דבר כזה, אין הבדל בין היום ללילה. שבת, ליל שבת זה כמו שבת בבוקר. אין הבדל מבחינת כל ההלכות. וכך בכל חג, פסח מתחיל מהלילה, כל חג מתחיל מהלילה. עכשיו, בהלכה הכי בולטת שזה בא לידי ביטוי בה, ההבדל בין היום ללילה, זה בכל הנושא של בין יומו. יש לנו בפורים דבר מיוחד, פרוז בן יומו קרוי פרוז, ומוקף בן יומו קרוי מוקף. מה קובע? אומר רש"י, איפה שהוא נמצא בעיר מזרח. איפה שהוא נמצא בעיר מזרח, בתחילת בעלות השחר, בתחילת הבוקר, בתחילת היום, זה מה שקובע לחייב אותו. זאת אומרת, שהיום הוא העיקרי. בלילה אתה עוד יכול לנסוע מפה, יכול לנסוע לשם, אתה עוד לא מחויב פה באמת. מה מחייב אותך לקרוא פה? כי תהיה פה בבוקר. זה נכון שאם אתה בן עיר, אז זה חובת מקומך, יש מצבים שתתחייב כחובת מקומך גם אם אתה במקום אחר. אז זה לא מדויק מה שאני אומר לגבי בן עיר שנמצא בעיר. אבל לגבי בן עיר שנסע לקרח, אז מה שמחייב אותו זה שהוא יהיה בקרח, איך אומרים, נגיד את הדין הפשוט, שאין עליו מחלוקת. אדם שנוסע, בן עיר שנוסע לקרח בי' ג' הולך להיות בקרח גם י' ד' וגם ת' ו', אז הוא ברור שהוא מוקדש לדין מוקף בין יומו, הוא לא קורא בי' ד', הוא קורא רק בת' ו'. אבל מה מחייב אותו לקרוא בת' ו'? כי הוא יהיה וצריך גם להיות בפועל בבוקר ת' ו' בירושלים. אחרת הוא לא חייב, או הפוך, ירושלמי. שבא לפה, נגיד, רוצה לבוא לפה בליל פורים, לשמוח פה כאן, אז אם הוא הולך להיות פה בבוקר, אם אתה הולך לישון פה ולהיות פה בעלות השחר, אז הוא מתחייב מדין פרוז בן יומו. אם הוא לא הולך להיות פה בבוקר, וגם אם הוא התכוון לחזור, ודעתו לא הייתה פה להיות, ונתקע פה בטעות, גם לא מתחייב. צריך שדעתו ובפועל שיהיה פה. אז רואים שהעיר מזרח, זה מה שמחייב. את הלילה למפריע. עכשיו אנחנו מתחילים להבין את רב אמרם גאון. בפורים יש דין מיוחד. הכל מתחיל מהבוקר, לא מהלילה. אם אתה הבוקר מחייב את הלילה למפרע, זה דבר שאין אותו באף מקום, אבל אלא מה, אנחנו נמצאים באיזה מקום, אז אנחנו מתחילים, אנחנו קוראים את המגילה בלילה, כי אנחנו, טוב, כי אנחנו גם בני עיר, אז יש מושג של חובת מקומו. חובת מקומו זה אומר, לפי רש"י, נגיד בן עיר שהולך לקרח ביום י' ג' ויהיה בקרח בי' ד', אבל לא הולך, הוא לא אמור להישאר בקרח בת' ו', אומר רש"י, קורא בקרח בי' ד', קורא בי' ד' ואף הפי שהוא בקרח. כחובת מקומו. כי הוא בן עיר. אז נכון, אז הוא לא חייב להיות דווקא, איך אומרים, בטריטוריה של העיר בבוקר, אבל הנקודה היא שהוא בן עיר. אם הוא עובר דירה, באמת עוקר דירה, אז הוא כבר לא. אז הוא לא מחויב. זאת אומרת, המציאות של מה שקובע לחיוב של פורים זה הבוקר. עכשיו מאוד מובן, רב אמרם גאון. בעצם הלילה זה עוד לא ממש פורים. ואז זאת התשובה לשאלת הגאות מימוניות. זה לא כמו כל חג, באמת. זה לא כמו כל חג, זה שונה. זה בדיוק שונה מכל חג. כל חג אוטומטית, איפה שאתה, הכל מתחיל מהלילה, ורק בפורים זה באמת שונה.
עכשיו...
מה?
אז למה אם קראו את המגילה לפני
הערבית, אז כן, המגילה... או, שאלה טובה. אלא מה, אומר רב אמרם גאון, בכל זאת, אם קראו את המגילה, אז כבר נוצר פרסום מניס, אה? ואז באמת כבר לומר על הניסים. כי הערת הנס כבר מופיעה, המגילה זה לשון התגלות, כן, הערה מתגלה, אז יש פרסומי ניסה, בסדר, אז אומרים על הניסים, אבל כל עוד לא קראו את המגילה, אז אין בלילה מצד עצמו חיוב להגיד על הניסים. קראו את המגילה, זה כבר, נו, עשית מזה, עשו את פורים, אז אומרים על הניסים, כן, זה באמת צריך להיות ההסבר. אז למה באמת בפורים הנקודה היא היום? ומה זה מלמד אותנו למדרגה הגבוהה? ועוד לפני כן, אני רוצה גם עוד טיפה להרחיב על המשמעות של היום הזה. זה לא סתם שהיום יותר מהלילה. היום הזה, מהדין שפרוס בן יומו, רואים שיום אחד בשנה, יום אחד, אתה רק ליום אחד פה. אתה כאילו פה מאז ומעולם. אתה בן עיר, או אתה מוקף. זה מדהים, איך... אין דבר כזה שיום אחד הופך אותך לדייר קבע כאן. אין דבר כזה. אני רק, זו סוגיה מאוד מרתקת ומסועפת, אני רק בשביל להראות את הנקודה הזאת, אני רק אגיד שתי דוגמאות מהראשונים. שיטת הראש, בנושא של בן עיר שהלך לקרח, שיום י' ד' קובע בין הפרזים בין המוקפים. מה זאת אומרת? בין מוקף, בין קרח שנמצא בעיר, זה ברור. החיוב של בן עיר זה בי' ד', אז אם הוא פה בי' ד', אז הוא נהיה פרוס בן יומו. החידוש הוא, שגם בן עיר שהולך לקרח בליל י' ד', אם הוא נמצא בקרח בי' ד' בבוקר, אומר הראש, נסתלקה מעליו חובת מקומו, הוא יצא מהמקום שלו, נסתלקה מעליו חובת מקומו, הוא כאילו לא גר בעיר, ונכלל להיות עם בני הכרכים, וחל עליו חובת הקריאה בתתוו, כאילו הוא מוקף מאז ומעולם. לפי הראש, מוקף בן יומו, זה לא כמו רשי, אתם יודעים, יש מושג בגמרא, וזה עושה את חגיגה דפי, בר ברב דחד יומה. קראים את זה? היה אחד שהיה לו שלושה חודשים עד הישיבה, נמצא יום אחד, חוזר שלושה חודשים הביתה. בר ברב דחד יומה. אז זה, לפי, זה בעצם הוא רק יום אחד פה, אז בכל זאת הוא בר ברב, הוא בן ישיבה. אני זוכר, הרב מרדכי אליהו זצ"ל פעם אחת ביום ירושלים, אז כן, הוא תמיד נשא נאום מרכזי בעצרת המרכזית בישיבת מרכז הרב. אז שם הוא אמר, הוא פנה לבני הישיבה, אומר, אתם בני הישיבות, וגם כל מי שבא לפה, רק להיום אפילו, נקרא ליום זה בן ישיבה, ואז הוא אומר, וגם כל מי ששומע אותנו בתקשורת, נקרא לשעה קלה בן ישיבה. זאת אומרת, עכשיו כל מי ששומע אותנו עכשיו, הוא בן ישיבה. זה נקרא בר ברב דחד יומה. אתה ביום אחד פה, אתה עכשיו בר ברב. זה הפשט, זה הפשט של פרוס בן יומו לפי רשי. אתה יום אחד פה, אתה נקרא גם פרוס. למרות שאתה אורח פה, יש את היהודים הפרזים, ויש כאלה שרק יושבים בערי הפרזות ליום אחד. אוקיי, אתה גם. אבל לפי הראש, הפשט הוא מוקף בן יומו, קרוי מוקף. זה לא שאתה איזה מוקף ליום אחד. אתה מוקף. אתה כאילו מוקף מאז ומעולם. עד כדי כך שלפי הראש, אם אותו בן עיר שהיה בקרח ביהוד ד' יחזור לעיר ליום תתוו, הוא יקרא בעיר בתתוו. כמו ירושלמי שיגיע, ירושלמי שפתאום בליל תתוו יוצא מירושלים, הוא חייב לקרוא את תתוו אפילו שהוא מחוץ לירושלים, כי הוא בן קרח. לפי הראש, דין מוקף בן יומו, זה עד כדי כך, שאתה נהיית מוקף, ועכשיו גם אם תצא, אתה... זה חובת מקומך כבר, אתה נהיית מוקף. אתם מבינים, יום אחד, היית יום אחד, י' ד', בוקר אחד, אפילו רק עלות השחר, שעה אחת היית בירושלים, פתאום אתה כאילו מאז ומעולם אתה ירושלמי. זה דבר מדהים, דבר עצום. ועוד דוגמה מהראשונים, המאירי אומר, המאירי סובר שבן עיר שקרה בעירו, דהיינו במקום שלו, ואחר כך הוא עבר ליום אחד לקרח, אין לו דין של מוקף בן יומו, פטור. זאת אומרת, כל אלה שעושים פורים בפרזים, ואחר כך באים לירושלים, לפי המאירי, הם פטורים. אלא מה? לפי הריטב"א הם חייבים, מחלוקת ראשונים, לכן חייב מספק, להלכה. חייב מספק, לא יכול לברך, הוא לא יכול להוציא אחרים בקריאה. אבל זה בן עיר שקרה בעירו. אבל בן קרח, ירושלמי, שיבוא לפרזים לעשות פורים בי"ד, דיינו בליל י"ד, ויהיה פה בי"ד, ואחר כך חוזר הביתה לירושלים, מתחייב כאן וכאן, גם למאירי. מה קרה? למה פה כן? טוב, אז ההבדל הוא שמסביר הרב פרנק, הרב צבי פסח פרנק, שבן עיר שקרה בעירו, אז הוא יצא ידי חובתו הגמורה והשלמה, כי הוא ממש בן עיר. אז הוא כבר לא מתחייב שוב. אבל ירושלמי, שהוא באמת... חובתו הגמורה היא בתתוו, והוא עכשיו, הוא מתחייב רק מדין פרוס בן יומו, אז הוא עוד לא יצא דרך חובתו, אז הוא מתחייב מדין פרוס בן יומו, רק הוא מתחייב שוב בתתוו. אז זה מסביר למה הוא מתחייב שוב בתתוו, אבל למה באמת שקרה בי"ד? מה, למשל מה? הוא הולך לחזור, הוא יהיה לו פורים, הוא יקרא בתתוו. למה באמת שקרה בי"ד? מה הסבורה? באמת, אחד ההסברים ברמב"ם שלו, במקרה כזה שאדם, ירושלמי דעתו להיות בירושלים בתתוו, גם אם הוא בפרוס בי"ד, הוא באמת פטור, לפי הבנה אחת ברמב״ם. אז למה באמת להלוך חייו לפי המאירי, וככה גם סק להלכה? אלא זה מראה שזמן הקריאה הוא כל כך חזק, אתה פה, בזמן הקריאה אתה חייב. יום אחד פה אתה חייב. לא כי תפסיד פורים, אלא כי זמן הקריאה מחייב. זה מראה את העוצמה של פורים. זה יום אחד, שהופך אותך יום אחד בשנה חשוב שנה. אין דבר כזה. אין דבר כזה, יום אחד בשנה חשוב שנה. נכון, שמונים למלך וכפתי את הדר, אז מונים לשנה השנייה, אבל עושה אוקיי. אבל פה, ולפי הראש זה עוד יותר משנה. אתה כאילו פה תושב קבע מאז ומעולם. אז למה באמת זה ככה? או מה זה מלמד אותנו על המדרגה של פורים? אז אם נתבונן, קודם כל, ביום ובלילה, הגמרא אומרת מסכת חגיגה, כתוב יומם מצווה השם חסדו, ובלילה שירו עמי. כל הלומד תורה בלילה, הקדוש ברוך הוא מושך עליו חודש חסד ביום. זה דרשה אחת. דרשה שנייה בגמרא, שכל הלומד תורה בעולם הזה, שהוא דומה ללילה, הקדוש ברוך הוא מושך עליו חודש חסד בעולם הבא, שהוא דומה ליום. זאת אומרת, העולם הזה דומה ללילה, והעולם הבא דומה ליום. העולם הזה זה כל ההיסטוריה של עם ישראל מאז, מתחילתו עד הגאולה השלמה, זה דומה ללילה. העולם הבא דומה ליום. ובפסח, שימו לב, כל המצוות הם דווקא בלילה. נכון? ליל הסדר. כל המצוות הם דווקא בלילה. ואכלו את הבשר בלילה הזה. בערב תאכלו מצות. כל המצוות, ארבע כוסות, אסור אפילו להקדים, לקבל, אתה יודע, יש כאלה שבקיץ מקבלים שבת מוקדם, מכירים את זה? אבל בפסח אסור. אי אפשר לעשות קידוש מבעוד יום בפסח. גם את אפילו ארבע כוסות קודם תקון רבנן, כן, דורית תקון, הכל צריך להיות בלילה ממש. לא יעזור לי תוספת שבת. לא יעזור. גם אם זה בשבת רגילה אפשר לעשות קידוש, אפילו לעשות סעודת שבת לפי חלק מהראשונים והאחרונים. אפשר לעשות אפילו סעודת שבת מבעוד יום, אבל בליל הסדר לא. כי זה דין בלילה. כתוב, אכלו את הבשר בלילה הזה. הכל המצוות הם בלילה. עכשיו כתוב, למה נמשלה, למנצח על הילד השחר זה היה מזמור של פורים, נכון? זה היה מזמור של אסתר. למה אומרת הגמרא במסכת יום הדף למד, למה נמשלה אסתר על הילד השחר? לומר לך, מה השחר סוף כל הלילה? אף אסתר סוף כל הניסים. לכאורה, ניסים זה לילה? ניסים זה הערה. אלא, כן, מתי צריך הערה? יש לילה, אז לפעמים יש איזה נס, אז הוא מאיר לך את חשקת הלילה. אבל בעצם זה בלילה. אז פסח הוא תחילת הניסים, הוא בעצם תחילת יציאתו של עם ישראל לדרכו, ופורים הוא נמשל לאיילת השחר, שהוא סוף כל הלילה, אף אסתר סוף כל הניסים. זאת אומרת, אסתר נמשלה לאיילת השחר, לעיר מזרח. זה פורים הוא על הגבול שבין העולם הזה לעולם הבא. פורים יונק את מדרגתו כבר מהעולם הבא, ממדרגה של העתיד לבוא. כך אומר המהר"ל בהקדמה לאור חדש. לכן ימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזבחם לאסוף מזרם. כל המועדים יתבטאו ופורים לא יתבטל. כי פורים הוא כבר ממדרגה של העתיד לבוא. הוא מדרגה של עולם הבא. ובעולם הבא מה יהיה? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, הכל יהיה ברור. אור השם יהיה ברור. הקדוש ברוך הוא יתגלה ויגיד אני השם. אנחנו נבין את כל מה שלא ראינו, מה שהיה חשוך בלילה, בעולם הזה. אנחנו פתאום, הכל יובן. כמו שיוסף התגלה ואמר, אני יוסף, אז הכל עכשיו מובן, אין שום בעיה, נכון? אין שום בעיה. אם הוא יוסף, אין שום צרה, אין כלום. אין כלום. יעקב לא צריך להיות בצער, יוסף חי, הם לא מרגלים, אף אחד לא מתנכל להם, אין כלום, פשוט אין כלום. בשנייה אחת, רואים שכל הצרות הן מסכה אחת גדולה. אין כלום, זה הצגה. האמת היא שאין כלום. אותו דבר, המדרש אומר, כשהקדוש ברוך הוא יתגלה ואומר, אני השם, אנחנו נראה שאין שום צרות בעצם. הכל זה הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אנחנו נבין איך כל הצרות, כל הרע בעולם, איך הוא הוביל לטוב. וזה בדיוק, עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. מה הפירוש? מרדכי הוא ברור שהוא צדיק, ברור שהוא מוביל אותנו לטוב. אבל האמת היא שהמן הוביל אותנו לטוב. גדולה שרת הבת, הרי המן החזיר אותנו לתשובה. המן החזיר אותנו למוטב, כמובן, אסור להיות המן. כן? אבל הרשעים קבלו את עונשם, אבל הרשעים... בסופו של דבר, הם ממלאים תפקיד בעולם. יש לרע תפקיד בעולם, תפקיד מהקדוש ברוך הוא בעולם. וזה יתברר לעתיד לבוא. אבל זה מתברר בעומק כבר היום בפורים, זה מתברר. אנחנו מקבלים כזאת הערה עצומה מהעולם הבא, לנצח על הילד השחר, ואנחנו מתחילים להבין את כל הלילה למפריע. עכשיו זה רב הרמב"ם גאון. בפורים, הבוקר מחייב את הלילה למפריע. העיקר הוא היום, העיקר הוא היום. כי הפורים הוא כנגד... עולם הבא שנמשל ליום. וזה שונה מכל המועדות. הוא כבר עם הפנים קדימה. הוא סוף כל הניסים. הוא כבר שניתנו להיכתב. הגמרא אומרת, הגמרא שואלת, היא כאן, חנוכה. שניתנו להיכתב. זאת אומרת, הכתובים, זה בעצם סוף התורה שבכתב, במידה מסוימת. כן, יש את החמישה חומשי התורה, אבל כל מה שנכנס לתנך, הוא באיזשהו מקום מתורה שבכתב, נכון? נכנס לתנך. והתנ״ך הוא נבואה שהוא צריכה לדורות נכתבה, נבואה שלא צריך הדורות לא נכתבה. זה הגמרא מסכת מגילה, שהיו הרבה יותר מ-48 נביאים, כתוב, קמו להם כפליים כיוצאי מצרים, אלא מה? אלה הנביאים של הדורות. אז אם מגילת אסתר היא סוף כל הניסים שניתנו לי כתב, זאת אומרת, היא נותנת לנו כבר את את הלדורות עד הגאולה העתידה כבר, עד הגאולה העתידה. נכון, זה עוד לא בגאולה העתידה, זה קרה עוד הרבה לפני, אבל זה כבר יונק מהמדרגה של העתיד לבוא. ולכן, חייבי לשלב סומי בפוריה, עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, עד שמגיע להם כזאת מדרגה, שהוא כבר לא יודע מה הוביל, מי הוביל יותר טוב. באמת. ברור שמרדכי, אבל גם המן. המן הוביל להרבה טוב בסופו של דבר. אבל זה, היום אפשר להבין את זה, רק בפורים. אפשר להבין את זה. כי זה באמת מתגלה בפורים, המדרגה הזו. לכן צריך לשתות יין, לבסור בפורה יעד אלו ידע. עכשיו, דרך אגב, על פי זה אפשר להבין עוד כמה דברים. יש ברמה כמה דינים שאם אדם, נגיד, שבר משהו בפורים, תוך כדי שמחת פורים, הוא פטור. איך זה יכול להיות? איפה? אדם בסוכות, מרוב התלהבות, שבר את הסוכה של מישהו, אז הוא פטור? או מותר להתחפש, כלומר, דיני דרבונו שלא ילבש, אין בפורים. איך זה יכול להיות? מה קרה? רק דרבונו, אבל עדיין. אני חושב שזה קשור לעניין הזה, שזה כבר קשור למדרגה לעתיד לבוא, מבחינה מסוימת. מצוות בטלות לעתיד לבוא, חלק. אז משהו, תואמים בזה גם היום, משהו. אחרת אין לזה כל כך הבנה, למה? כי שמחת פורים, אוקיי, אז בשמחת, בגלל שאני עוסק בשמחה, עוסק במצווה, אז יכול לעשות עבירות, שמחת פורים זה משהו מיוחד. כי בגלל שיש חיוב לבסור מפוריה, אז באמת, אדם פחות, כן, שוברים פה, חלונות, זה קורה.
אבל אדם שישבר לו חלון פורים, הוא כבר לא רואה
בזה את הרע,
הוא
רואה בזה את הטוב. יכול להיות. אני זוכר, אצל אבא שלי, כי אתה הוא תמיד, כל שנה כמעט אני נשבר שם איזה חלון. אז ככה זה. עכשיו, מה שמעניין, שאת כל הקו הזה, זה קו שבעצם אפשר ללמוד אותו מהממרות של רבא. רבא. אנחנו בלימוד עיון הרבה פעמים אומרים, הרשב"א לשיטתו, הרמב"ם לשיטתו, אז זה רבא לשיטתו. אני רק כתבתי את זה פה, אני אקרא לכם את זה. זה רעיון זה שעוזר שש הממרות המיוחדות של רבא במסכת מגילה. זה לפי הסדר. וזה חורז את כל המהלך שאמרנו. דווקא מתוך שהקטע עבדי אחשוורוש ענן, כן? מה שדיברנו, שהתגלתה המדרגה הזאת של הבחירה במזרעאל, והקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה, זה גם רבה, מתוך כך, הדור קיבלו בימי אחשוורוש, זה גם רבה. ובשום כך, כיוון שהתגלתה כזאת מדרגה עצומה של פנימיות, חייב, הנה יש לבסומי בפוריה, זה גם רבה. וגם רבה בסוגיה של בן יומו, זה גם רבה. וכיוון שאם לא עתיד לחזור בלילי י"ד קורא אימהן, שזה נובע מכך שסעודת פורים שחלה בלילה לא יצא ידי חובתו, כי העיקר זה היום. ממילא, דווקא אם הוא בי"ד שם, אז הוא קורא אימהן. אז אנחנו מבינים, מדוע זה לא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי. זה פשוט מדהים. הכל זה רבה. אלא שיש ממרה אחת של רבה שלכאורה לא מסתדרת ממש. יש ממרה אחת שאומרת, על הפסוק, מה ראה לי, ראו מה עשה לי יהודי מה שלם לי ימיני. דורש רבא, כנראה אמרה לאידך גיסא, ראו מה עשה לי יהודי מה שלם לי ימיני. מה עשה לי יהודי זה לא קטלה דוד לשימי. הזכרנו את זה קודם, דית יליד מיני מרדכי, זה מקנה באמן. מה שלם לי ימיני זה לא קטלה שאול להגג, דית יליד מיני אמן, זה מצא על ישראל. יש כאן ביקורת על מרדכי שהתקנה באמן. אז מה קורה פה? ככה רשי באמת מסביר, שזה לאידך גיסא, אומר רשי, לצעקה ולא לשבח. אז אני, ודאי, רשי זה רשי, אבל אולי 70 פנים לתורה, בכל זאת, לפי דרכנו אפשר לתרץ את הגמרא, להסביר את הגמרא הזאת ככה. שאמרנו שבפורים, עם ישראל קיבל שיעור גדול, שהקדוש ברוך הוא לא יתוש השם עמו, ונחלתו לא יעזוב, באף מצב. אז הביקורת היא, למה היינו צריכים ללמוד את זה בדרך הקשה? זה הביקורת. מה עשה לי יהודי? מזה ששאול ודוד, היה שם קצת סיבוכים, כן? שימי ושאול וכולי, אם היינו זוכים, אז... אז כבר היינו מבינים את זה בדרך הטובה. שאול ודוד היינו מבינים את זה. ממש היה איזשהו למדרגתם, הגבוהה של שאול ודוד, היה איזשהו נזוד קל, אז אולי, אז היינו צריכים ללמוד את זה בדרך הקשה. אבל, וזה מה עשה לי, ראו מה עשה לי יהודי, שהייתי צריך ללמוד את השיעור הזה בדרך הקשה. אבל את השיעור הזה למדנו. אבל, אולי אם היינו זוכים, היינו לומדים אותו בדרך היותר טובה. ובאמת צריך לזכור שכל הנס אל פורים הוא בזכות שאול. כתוב, בזכות צניעות שאתה בו ברחל זכתה ויצאה ממנה שאול, ובזכות צניעות שאתה בו בשאול זכה ויצאה ממנו אסתר. ועכשיו אני אומר, יכול להיות, אני אומר ככה, אולי, היום חשבתי על זה, אבי מורי תמיד מספר שהרב צבי יהודה בהפטרה של זכור היה בוכה. רואה, בהפטרה של חזון, אני מבין, שבת, לפני תשעה באב, בוכה בהפטרה, אני מבין, ראיתי כאלה שבוכים. אבל בהפטרה של זכור, אז ברכה שלך, חשבתי לך, בכה מרוב התרגשות, שמחת פורים, אבל, או בכה, בכל זאת, על... על זה שלא, שבאמת לא הרגו את הגג, לא, אומר, אבא שאמר, הרצבי יהודה בכה, על קריאת מלכות ישראל משאול. לכאורה, דוד צריך להיות המלך. לא, הוא בכה, הוא בכה, ממש בכה, על, על, על זה שנקראה מלכות ישראל משאול. אז צריך להבין ש, 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 שזה, שאם היינו זוכים, ברור שדוד, המלכות הייתה צריכה לצאת מדוד, אבל אם היינו זוכים, זה היה בצורה יותר טובה. היה בצורה שלא בלי קריאת הממלכה, אלא, כמו שהגמרא אומרת, היה... היה אולי משנה למלך, בסדר, אז היה איזשהו שילוב יותר בין שאול לדוד, היה שילוב אחר. עכשיו אני מוסיף שיכול להיות שהתיקון של שאול, זאת אומרת, המדרגה הגבוהה של שאול, שלא יצאה אז, כי נסתלקה ממנו המלכות, אבל במרדכי זה יצא אל הפועל. בשכר צניעות שהייתה בו בשאול, זכה ויצא ממנו אסתר, ומרדכי, איש ימיני, זה באמת איזשהו מבטא מדרגה גבוהה, של בית רחל, הרי בכלל, המדרש אומר שבני רחל ניסן שווה, גדולתן שווה. יש המון השוואות בכתובים, לא ניכנס לזה עכשיו, המון מקבילות בין פרשיות יוסף לבין המקרא המגילה. זאת אומרת, אנשי כנסת הגדולה שכתבו את המגילה, השתמשו בביטויים מפרשיות יוסף. נגיד, ויקה דברה אליו יום ויום ולא שמע אליה, ויקה דברה אליו יום ויום ולא שמע אליה, או כל הנושא של... גם הוא יצא עם רביד הזהב על צווארו, והרכיבו במקטע המשנה שלו, והקראו לפניו אברך, אותו דבר פה, הוא מרדכי יצא, ושבוש מלכות, חלת בחור, יש המון המון השוואות, שני סריסים, גם שם, ביטל ותרש, בו זה שר האופים, שר המשקים, יש המון המון, המון השוואות ביניהם, וזה באמת בני רחל, וזה לא דווקא יוסף, זה יוסף ובנימין, באמת הנס הזה נעשה, על ידי הכוח הזה בעם ישראל. שהוא באמת מפלס את הדרך גם בגלות. גם יוסף היה בעצם בגלות ונשאר בצדקו. וגם פה מרדכי ואסתר הם בעצם בגלות, מושים, הם מייצגים את עם ישראל ומביאים לישועה. עכשיו עוד משהו קטן על מצוות היום. יש לנו כמובן מקרא מגילה, שזה מצווה... העיקרית, כמו שראינו, זה מה שמוריד את כל האורות של פורים, זה מקרא מגילה. ויש את סעודת פורים, שהשם ישמואל אומר בכלל, שכמו, מה העניין בכלל של סעודה? בכל סעודת מצווה, נגיד ברית, כיוון שיש אור כזה גדול של המצווה, אז צריך שהוא, כדי שהוא ייחס בעולם הזה, צריך לעשות איזושהי סעודה, שזה יתפס בו. אז השם ישמואל אומר, פיזר מסביר למה מאחרים ככה את הסעודה ככה יחסית לסוף היום, כי רוצים שכל האורות שמתגלים ביום יתאחזו בסוף, זה משהו. אם אתה עושה סעודה מוקדם, אחר כך האורות שאחר כך ולא יתאחזו. אז ככה הוא מסביר. ויש את הנושא של מתנות לאביונים ומשלוח מנות. אז בדרך כלל הדעה הרווחת, זה נכון, צריך להרבות בנתינה, במתנות לאביונים, הרמה אומר, עדיף להרבות במתנות לאביונים, השם משלוח מנות. לפי זה לא מובן כל כך, אז מה הקטע של משלוח מנות? איש לרעהו. העיקר זה, אז הם אומרים, צריך להרבות אהבה, אחווה, שלום ורעות, וזה העיקר במשלוח מנות, שזה דיונים הלכתיים, אדם שנתן משלוח והוא מחל ולא קיבל. אז יש מחלוקת, האם זה נחשב. אם הנקודה היא להרבות אהבה, אחווה, אז הרביתי אהבה, אחווה, הנה, הוא ראה שרציתי, יביא לו, הבאתי לו. אבל אם הנקודה היא תכלס לסעודת פורים, אז אם הוא לא קיבל, תכלס הוא לא השתמש בזה, אז לא יצאתי. אז מסבירים שגם המשלוח מנות זה להרבות אהבה בעם ישראל בין הרעים, זה אומר אנשים שהם באותו מעמד. כן, גם כתוב שאדם שאתן משלח מנות צריך שייתן דבר שראוי למקבל, לא, אתה מבין, אתה לא תיתן לאדם מכובד שתי ופלים וכמה במבות. זה ילדים, יכולים לתת אחד לשני. ככה עבור הלכה אומר, צריך לתת כאילו מכובד, מה שמתאים לך ומה שמתאים לו, איש לרעהו. מטלות לאבנים זה משהו אחר, כמה מטלות לאבנים. אני חושב אבל שיש משהו עמוק דווקא במשלוח מנות. מטלות לאבנים זה ברור, צריך נתינה כמה שיותר, צדקה, עם ישראל נותן המון בפורים. אבל מה הנקודה של משלוח מנות יש לרעהו? אם היה רק מצוות מתנות לאביונים, אז האביונים היו מקבלים המון. אבל כל העשירים, או כל הבעלי בתים הרגילים, לא היו מקבלים כלום, נכון? אבל אנחנו גם רוצים שכל יהודי יקבל משהו בפורים. לא רק שכל יהודי ייתן משהו בפורים. צריך גם שכל יהודי יקבל. יקבל את ההערה של פורים במשהו ממשי. יקבל אותה, כי זה, באוויר זה פורח. צריך לקבל אותה במשהו ממשי ויוכל את זה. לכן, אני חושב שאחד ההסברים, למה גם, כל החשיבות שגם של מתנות, של משלוח מנות, זה חשוב מאוד. שגם, כל יהודי, גם אם הוא עשיר, הוא צריך לקבל את ההערה של פורים. מה, בגלל שהוא עשיר לא מגיע לו לקבל ההערה של פורים? אתם מבינים? זה לא רק חסד. צריך, זה הערה של פורים. אבל מטרות יבנים זה ודאי מצווה להרבות. אני זוכר, זכיתי שנה אחת, הרבנית קפח, זה צהל, הייתה עושה למשלוח, מטרות יבנים מאוד מיוחד. פעם אחת הלכתי עם דידי דיקשטיין, שהוא היה הולך, קיצור, זכינו, הלכנו את המקום למקום, עם מסלים, עם מלא דברים, עם משפחות, כל נחורים, שידע למי לתת. זה באמת שמחה גדולה לשמח יהודים. אז אני רק אסכם בקצרה וזה לסיים. דיברנו בחלק הראשון למה יש דווקא בפורים מצווה לבישומי, שלכאורה על פניו המצב לא היה מזהיר לא לפני ולא אחרי של עם ישראל, והצלה הייתה בעוד מקומות, ולמה דווקא הרדו קיבלו בימי אחשוורוש, תגיד בימי מרדכי, אלא הסברנו שאדרבה, דווקא במצב של גלות, דווקא במצב של, של, של חושך, במצב של אסתר אסתיר פניי ביום ההוא, במצב שהבחירה של, השאלה של הבחירה של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל עמדה בסימן שאלה, כמו שיש גלות, אז הנה, גלות, אז גלינו מארצנו, למרות שלא אמנו שזה יקרה, גלינו, אז אולי גם זה חס וחלילה יקרה, ופה, דווקא פה, עד, 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 עד רגע זה, זה לא יכול להתברר, זה לא עמד במבחן, פה זה יתברר, שבאמת הבחירה של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל היא נצחית. הקדוש ברוך הוא לא יטוש אותנו לעולם. יגל אותנו, יושיע אותנו, יצמיח מתוכנו גדולים שירוממו אותנו, מרדכי, אסתר במקרה הזה, וזה דבר עצום שמבטא את מדרגתם הפנימית של, של, של עם ישראל, כנסת ישראל, וזה דבר מאוד מאוד עמוק, מאוד מאוד פנימי. ולבטא אותו, צריך להוציא אותו החוצה, צריך נכנס יין, יצא סוד. ואחר כך המשכנו להסביר למה דלא ידע בין אור המן לברוך מרדכי, ראינו שבפורים, בשונה משאר החגים, יש הבדל בין היחידה של היום ליחידה של הלילה. הלילה הוא ככה אין ולא ורפיה בידי. אבל היום, העיקר המגילה היא ביום, עיקר הקריאה של היום היא העיקרית, ששחיינו גם, לפי התוספות והנמשכים אחריו, ומצודת פורים שאכלה בלילה. לא יצא עלי חובתו, וכן מתנות לאבנים ושלוח מנות בלילה לא יצא, צריך לצאת ביום. וראינו שכל הדין של בן יומו, זה דין מדהים, שהיום הזה של פורים, אפילו רק היום, רק היום, שזה בעצם חצי מיממה, רק היום הוא כאילו כמו כל השנה כולה, שזה בעצם מבטא, והעיקר זה הבוקר באמת, וככה הסברנו גם את רב אמרם גאון, שבאמת הבוקר הוא מחייב את הלילה למפרע, בקיאת מגילה לפחות לבן יומו ובעל הניסים, כי פורים הוא רומז כבר למדרגה של העתיד לבוא. העולם הזה דומה ללילה, בפסח מתחיל דווקא את הלילה, וכל המצוות בפסח הם דווקא בלילה. ופורים הוא הפוך מפסח. הוא קרוב לפסח בסוף השנה, בסוף המעגל השנה מבחינת החודשים, מתחילים בניסן, מסמך גאולה לגאולה. בחד השנה מעוברת, הגמרא אומרת עושים את פורים בדר שני כדי לסמוך אותו לפסח. אבל הוא, כי הוא משלים את המעגל, פסח התחיל את התהליך, ופורים במידה מסוימת הוא כבר על הגבול שבין העולם הזה לעולם הבא. יש כאן מדרגה עצומה של עולם הבא, והסברנו שזה מתבטא בהלכות, במשמעות העצומה שדווקא של יום פורים. ממילא יש הערה עצומה ביום הזה, בשמחה שפורצת גדר, שמחה מיוחדת. שכן, יש בחסידות שאומרים שיום כיפור כפורים. טוב, כמובן, זה לא באמת. מה זאת אומרת זה לא באמת? אסור לנו להתבלבל. האמת היא שיום כיפור הוא יום כיפור. דאורייתא, זה יותר מפורים. אלא יש בחינה מסוימת שפורים יותר גבוה מיום כיפור. אבל דרך אגב, בנושא של הלילה, יש ריבוי מיוחד בגמרא, סימן מיוחד בשולחן ערוך, להגיד לך שליל יום הכיפורים, לילו כיומו. נכון? לילו כיומו. לכאורה, מה אהבה מיני? שבת, לא, שבת אין לזה לימוד של לילו כיומו. ברור של ערב בבוקר, יום אחד. אני חושב שזה קשור לאותה, גם יום כיפור מדרגה של עולם הבא. ולכן יש איזו אהבה מיני, שזה רק עיצומו של יום מחפר, רק ביום אולי. כמה שמלן, שאין הבדל. יומו, לילו כיומו. נכון, אבל בפורים יש הבדל באמת. בפורים זה נשאר שהיום הוא יותר מהלילה. כי יש פה מדרגה מיוחדת שכבר מסמנת את המדרגה של העתיד לבוא. עבד השם, נזכה, אנחנו וכל עמך בית ישראל, לקבל את הארת הפורים, להרגיש את מה שעם ישראל הוא עם השם, שאתה בחרתנו מכל העמים, כנסת ישראל, נשמת ישראל שבאנו, שתופיע ותאיר בכל עם ישראל, גם בידים שרחוקים, שתאיר בהם, ושנזכה לפורים, לא רק לפורים דפרזים, אלא גם למדרגה של פורים דמוקפים, שנזכה לחזור למלכות ישראל שתופיע בירושלים, בשלמות, בצורה שלמה, והחודש הזה יהפך לסון ושמחה, וליהודים הייתה ותהיה, אורה ושמחה וסון ביקר, ועוד סיפור קצר לרב צבי יהודה, אומרים שהוא היה אומר בהבדלה, אנחנו אומרים ליהודים אתה אורה ושמחה וסון ביקר, כן תהיה לנו. אז הפשט הוא מתחננים, הלוואי, כן תהיה גם לנו. הרב צבי יהודה אמר את זה בניחותא, בביטחון, כן תהיה לנו, כן תהיה לנו, ברור, כן תהיה לנו. הוא אמר את זה בעוד דברים, נגיד כתוב בברכות ההפטרה, הוא אומר את זה בביטחון, שמחנו השם אלוקינו, בלבנה בעבדיך, רודי דוד משכך, זה ברור, זה קורה, זה יקרה, זה בטוח. זה לא אולי, כן, אולי לא, בביטחון. אז שיהיה, כן תהיה לנו, אמרת השם.